ו-92.8 FM. כל חי. עכשיו איתכם. המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
ערב טוב, נודה לצוות שלנו, עורכת ראשית אסתי פלט, טכנאי שידור פנחס בינדר, ואנחנו פותחים עם שר התפוצות, עמיחי שיקלי, שלום.
שלום.
אז נתחיל עם הדיווחים האמריקאים, מה שמעסיק אותנו בשעות האחרונות, על כך שמעוניינים להתניע איזשהו תהליך דיפלומטי בין ישראל לחמאס, או ישראל וחמאס כל אחד לחוד, שבסופם ישראל תפסיק את המלחמה בעזה. מה דעתך, כבוד
השר? התהליך הזה אחד דינו להיכשל, אני מקווה שהוא גם לא יתחיל. מדינת ישראל הגדירה מטרות ברורות מאוד, בראשן השמדה של חמאס, גם כפונקציה צבאית וגם כפונקציה ארגונית, שלטונית. היעד הזה, לא שמעתי לא את ראש הממשלה נסוג ממנו, ולא את שר הביטחון נסוג ממנו, ולא את קבינט המלחמה נסוג ממנו. אנחנו נמצאים בתקופה שהיא סבוכה מאוד מבחינה פוליטית, גם פה וגם מעבר להם, ויכולים להיות לחצים שהם לחצים כבדים מאוד, אבל לנו אסור להרפות ואסור לוותר ואסור להיכנע, ואת ארגון חמאס צריך לפרק ולהוריד אותו על הברכיים ולהביא את הראשים שלו או מתים או בתחתונים עם דגל לבן, ואסור לנו להרפות.
האם אתה חושב, השר שיקלי, שאנחנו כרגע בנקודת הזמן הזאת בכיוון שאתה מסרטט אותו?
אתה דיווחת על איזשהו יוזמה. אני למיטב היכרותי לא מכיר שום מענות בדרג הבכיר של הממשלה, ראש הממשלה, שר הביטחון, ליוזמה כזו. יש אגפים אחרים אולי שהם לא אורגנים שהצטרפו לממשלה, ששם שמעתי אמירות שאולי נכון לעצור לחימה, ואולי לא נכון להציב יד של למוטט את חמאס, ואני חושב שאין מקום להשמיע אמירות כאלה, ולא בכדי אמירות כאלה מהודהדות בערוצים שהם ערוצים המזוהים עם חמאס, וגם עם משמרות המהפכה.
אתה מרוצה מהתפקוד, מהקצב שבו אנחנו נמצאים, נקודת הזמן הזאת, מבחינת מה שקורה בעזה? פעילות צהל והמעבר משלב ב' לגימל.
יש תחושה בציבור שהיא מסוימת, ויש מציאות בשטח שהיא שונה מהתחושות. בשטח פועלות שלוש אוגדות של צהל. זה סדק לא מבוטל. במאמץ העיקרי יש מסגרת מאוד מאוד משמעותית שפועלת בדרום הרצועה, וגם כשאנחנו מקיימים עכשיו את השיחה הזאת, יש לוחמים שנמצאים בחאן יונס ונמצאים בזיתון ונלחמים מבית לבית וממנהרה למנהרה ועושים עבודת קודש, והם צריכים לקבל מאיתנו גיבוי מלא. ולא בטוח שהתחושה שיש בציבור כאילו האירוע בעזה קרוב לסיומו, יש לה על מה להישען כשבוחנים את המציאות בקרקע. יש כאלה שהיו רוצים שזה יסתיים, זה משהו אחר, אבל אני לא חושב שאנחנו נמצאים שם מבחינה ריאלית, מצד האמת.
כן. תגיד, חלק מהתפקיד, אולי כרגע התפקיד העיקרי שלך במסגרת התפוצות, זה גם נושא ההסברה. ונושא ההסברה, ודאי בעידן הזה של האינטרנט וההתפתחות הטכנולוגית, הוא, אתה יודע, זה כמעט קרב בלי נשק. אולי נשק זה המדיה ולא כלי נשק קונבנציונלי. והשאלה, האם אתה חושב שאנחנו נמצאים כרגע מבחינת דעת הקהל, מבחינת פעילויות ההסברה שאנחנו עושים בעולם במשרדך עושה, בנקודה טובה? כי מי שפותח את כלי התקשורת הכלליים, אתה יודע, יכול ככה לראות יותר ויותר את הדעות האנטישמיות ואת ה... אני מניח שאתה מכיר את הנושא.
כן. תראה, דעת הקהל העולמית מעולם לא נתתה חסד לטובתו של עם ישראל.
כן.
בגדול, יש עכשיו אפילו ספר שיצא שעונה לכותרת הזה, שאנשים אוהבים יהודים מתים, כן? אנחנו אהובים בתור קורבנות, לא בתור אומה שעומדת על כבודה ושנלחמת על כבודה, זה פחות.
כן.
אני חושב שקודם כל ברמה העמוקה, פחות מטריד אותי אם יאהבו אותנו יותר או יאהבו אותנו פחות, לי חשוב שיכבדו אותנו. וכדי שיכבדו אותנו צריך להכריע את המלחמה הזאת. וזה הדבר החשוב ביותר. עכשיו לשאלת ההסברה או השפעה על דעת הקהל, אני חושב שעשינו כברת דרך מראשית המלחמה ועד לרגע זה, בהשקעות אדירות, גם במיזמים אזרחיים, אנחנו תקצבנו למעלה מ-90 ארגונים אזרחיים, חמלים, חברות פרסום, יוזמות טכנולוגיות, שזכו לתקצוב של עשרות מיליונים באמצעות משרד התפוצות, ויש גם פעילות נוספת שמתבצעת גם בזירות הטכנולוגיות, ואני יכול לומר לך שלא אלמן ישראל, ושנעשית עבודה מאוד מאוד מאומצת, כדי לתת מענים לבעיות אסטרטגיות, לבעיות עמוקות, במישורים שנוגעים להסברה, במישורים שנוגעים להשפעה. יש הרבה מאוד פעילות שנעשית. הזירה הזו היא מאוד מאוד קשה, אבל אנחנו לא שוקטים על השמרים, ויש הרבה הרבה מאוד אנשים טובים, גם מתוך המערכות הממשלתיות, וגם מחוץ עליהן, שפועלים בזירה הזאת ועושים עבודת קודש, כולל גם יהודים מעבר לים.
אבל אתה רואה שינוי, אתה רואה אבל את השינוי? כלומר, אתה רואה שיש, אם בעבר, כן.
כן, בוא תיקח כדוגמה, תן שתי דוגמאות. אחת, אמרתי לך לגבי המיזמים האזרחיים שקיבלו באמת גיבוי מלא, עם המון המון תמיכה מצד הממשלה. ודבר שני, תיקח יהודי שהוא לא פועל על דעת הממשלה, הוא פועל בכוחות עצמו. יהודי בשם ביל אקמן, שבעצם נלחם כנגד אותם ראשי אוניברסיטאות,
כן,
שלא היו מסוגלות לומר שקריאה להשמדת העם היהודי מהווה הפרה של תקנות האוניברסיטה שלהן.
לא, אבל, אבל הפעילות שלו אין קשר, אבל יש קשר לישראל הפעילות הזאת, או ש... כאילו, זו פעילות עצמאית, אני מבין, שהוא...
אין, אין, הוא, לא, הוא פועל עצמאית. אמרתי, יש את הפעולות שלנו, יש גם פעולות שנעשות עצמאית. אתה שואל האם יש אימפקט לפעולות, אני אתן לך דוגמה, לדברים שקורים ושנעשים ושמייצרים שינוי.
כן. טוב, אני חייב לשאול אותך, בנוגע ליום שאחרי, אנחנו רואים איזושהי עמימות בקרב שרי הממשלה, גם נתניהו בעצמו לא רוצה להגיד לאן הוא הולך, אבל השכנות והמעצמות, ארצות הברית ואחרות, כן דורשות את התשובות, רוצות לדעת לאיזה כיוון אנחנו הולכים. האם אתה בעצמך כן יודע לאיזה כיוון מדינת ישראל, ממשלת ישראל, רוצה ללכת בחודשים הבאים?
אני כתבתי תוכנית מפורטת, הכל לדעה שלי כתובה במסמך של מספר עמודים שגובשו יחד עם מומחים, מהבחירים שיש, עם מפקדים מהשטח. אני רואה חלוקה לאזורים הבאים, פרימטר ביטחוני עבה לכל אורך הגבול, רוסדור נצרים שמונע מעבר אוכלוסייה צפונה ומאפשר לצהל להשלים טיפול בכל תשתיות האויב בצפון הרצועה, פרוסדור שנקרא פרוסדור סופה צפונה לרפיח שמנטרל את ציר פילדלפי, עוקף אותו, מונע חיכוך מיותר עם המצרים, ובתוך הפרוסדורים האלה ובתוך אזורים נוספים צריכים להיות מוקמים אזורי דה-אסקלציה, אזורים שבהם יש לנו שליטה, אם באמצעות כוחות בינלאומיים שפועלים איתנו בתיאום, ואם בכוחות עצמנו כדי לשלוט בסיוע ההומניטרי. כרגע זה עקב האכילס, חמאס שולט בסיוע ההומניטרי, הדברים מגיעים אליו, וכל זמן שהוא שולט בסיוע ההומניטרי, אז הוא בעצם ארגון רלוונטי. ואת המציאות הזאת צריך שנות מהיסוד.
ואם לא, אז בדרך של עצירת הסיוע ההומניטרי, או שזה אנחנו כבר נתנו לאמריקאים ואנחנו לא יכולים לעצור?
זה לא עניין של האמריקאים, זה עניין של לקנות זמן. אתה הולך להילחם בעזה לפחות עוד שנה, וכדי שתוכל לתחזק את הלחימה הזאת, אתה לא יכול לעשות לעצמך התפרצות של מגפות, או מצב של רעב, ולכן המינימום ההכרחי, אתה מחויב לספק אותו, ואני חושב שאנחנו צריכים לוודא, שמי ששולט ומנהל את זה, רצוי שזה יהיה בסיוע כוחות בינלאומיים, אבל ודאי, בכל מחיר אסור שזה יהיה חמאס.
כן. טוב, מילה אחת על הקיצוצים, ואתה יודע, אתה היית אמור להיות השר שנותן כאילו דוגמה לזה שהנה מקצצים, וכדרישת האוצר בגלל המלחמה וכו', ואז משהו התחרבש ככה בדרך ונהיה, זה נהיה אפילו, ראיתי היום בישיבת הממשלה, חילופי האשמות וכל מיני דברים, מה קרה שם בדרך?
לא, לא חילופי האשמות, אני אפשרתי לראש הממשלה חבל לעשות, לבצע קיצוצים, אמרתי אני מוכן לוותר, זה אומר להצטמצם בלשכה, באנשי צוות, בתחומי פעולה. אם צריך גם, אני מוכן לחזור אל הכנסת מחר בבוקר, ולצמצם גם לצורך העניין חברי כנסת נורווגים. זה אמנם, מבחינה תקציבית, זה אמנם סכומים לא גדולים, אבל אני חושב שגם לצעדים סמליים יש מקום, ולי היה חשוב לבוא ולומר, אני רוצה את הצעד הראשון, אני חשבתי שזה הוביל לסגירה של עוד כמה משרדים, עוד כמה שרים נוספים במשרדים שקיימים.
ואז משהו שם לא קרה, כן.
זה לא קרה, שוב, זה היה מונח לפתחו של ראש הממשלה ושל ראשי מפלגות אחרות. זה תלוי בהם, אני לא בתפקיד.
לא, אבל האימותים הפוליטיים קצת מאחרים את האווירה בתקופה כזאת שהציבור יושב בבית ושומע על כל מיני דיווחים.
כל פעם הייתי לוקח ברבון מוגבל את הדיווחים האלה.
כן.
שהרבה פעמים מנופחים מעל לכל פרופורציה, וגם ככה אנשים מוסיפים מלח, פלפל ועוד כל מיני דברים שלא היו ולא נבראו. אני חושב שהעיסוק בפן הרכילותי הוא לא רלוונטי ולא מעניין. אני ביטרתי על משרד, מה שבחר לעשות עם זה ראש הממשלה, זה שיקול דעתו, זה אחריות שלו ושלו בלבד.
כן. תגיד, אתה תומך בהרחבת הממשלה?
באיזה מובן?
בהרחבה, הוספה של לפיד, ליברמן.
לא תומך בהוספה של לפיד. לפיד אדם לא אחראי, לפיד אדם לא רציני. אני לא סומך עליו, לא סומך על שיקול דעתו.
יושבים לכם היום בקבינט אייזנקוט שאומר שנתניהו שקרן, משקר לציבור, ובני גנץ, בוא, הם לא יותר גרועים לכאורה.
אני חושב שיש לי הרבה יותר הערכה, גם ברמה הערכית וגם ברמת הניסיון לאייזנקוט, למרות שהיו לו אמירות בעיניי בעייתיות מאוד מבחינת מטרות המלחמה, אבל עדיין אני חושב שהוא הרבה יותר רציני מיאיר לפיד. זה דבר אחד. שוב, אני, זאת דעתי. ליברמן, שאלה אחרת, יש בתוך החבורה שם כמה גורמים שהם גורמים פוזיטיביים שיכולים אולי להוסיף. אבל שוב, אני סומך פה על ראש הממשלה שינבא את הסיפור הזה בהצלחה.
כן. מילה אחת לסיום על הצפון. אנחנו רואים את חיזבאללה ממשיך, יורה גם הערב לנונטט לאביבים. הפליטים, תושבי קריית שמונה והעוטף, קו העימות, עזבו את בתיהם. כמה זמן עוד אתם תוכלו?
הטרמינולוגיה מתפונים יותר מדויקת מפליטים. המושג פליטות הוא מעט שונה, אבל עדיין, סיטואציה חמורה מאוד.
אני במחילה מכבודך לא רוצה להשמיע לך שיחות שהגיעו כאן למערכת מאנשים שסובלים ויעלו כאן אגב ב-10 לשידור בתוכניות, שבאמת הם אומרים, אנחנו מרגישים פליטים. לא, כן.
בואו נחסוך את הוויכוח הזה. אני מדבר בפרספקטיבות היסטוריות ומתוך מבט משווה כללי, בהסתכלות על המושג פליטות לאורך ההיסטוריה. אני אומר ככה, הסיטואציה היא חמורה בצפון. בעיניי הדבר שהכי ישפיע על הצפון זה מה קורה בדרום.
אין ספק, והשאלה היא מה שקורה כרגע בדרום, באמת יכול להיות שהוא לא משפיע.
אמר את זה הרמטכ"ל ואני אומר את זה גם, אורך רוח וסבלנות ונחישות והירתמות והתגייסות של כל חלקי החברה.
כלומר, אתה לא חש שירידת הלחץ בדרום מגבירה את הפעילות הצבאית של חיזבאללה בצפון?
אני לא רואה כרגע
קשר בין הדברים.
אני לא עניין של קשר, אני לא רואה כרגע שבדרום יש פחות לחץ על החמאס, יש פעילות שהיא פעילות משמעותית, וצריך לתת לה להבשיל ולראות את התוצאות שהיא מביאה. זה לא דברים שנמדדים בימים, גם לא בשבועות, זה יימדד בחודשים ארוכים.
כן. הדברים ברורים. השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות, אני מאוד מודה לך.
תודה רבה.
ערב טוב. תודה. עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לאיתן גלבוע, מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן. שלום לך.
שלום, שלום.
יחד איתך אני רוצה קצת להבין יותר על מה שקורה בעקבות המלחמה והטבח בשמחת תורה. אנחנו רואים שהציבור בישראל זז ימינה יחסית, כולם התפקחו ומבינים שיש כאן אנשים שרוצים להרוג אותנו בכל דרך, בכל צורה, גם בחלוף זמן רב. מהצד השני אנחנו רואים את האמריקאים עם כל הפוליטיקלי קורקט והפרוגרסיביות, אתה יודע, ששולטת היום מהאוניברסיטאות ועד כלי התקשורת, ואיתך אנחנו רוצים להבין יותר לאן זה הולך, אם אנחנו נרצה ללמוד על הזרמים ומה שקורה כרגע בארצות הברית, איך זה ישליך עלינו מבחינת המלחמה. האם יש לך איזה נקודות ככה שאתה מזהה כבר בשלב הזה?
כן, תראה, כן, בוודאי. תראה, הסיפור הזה של חזון מדיני זה לא חדש, או של היום שאחרי, ואני לא חושב שזה עניין רק של פרוגרסיביים ושמאלנים. אני חושב שארצות הברית חושבת שצריך לנצל את המצב שנוצר כדי להגיע להסדר מדיני כולל וארוך טווח, מפני שכולם מבינים שאי אפשר יהיה לשקם את רצועת עזה ולפרז אותה, קודם כל בלי סילוק של חמאס, שזה תנאי ראשון. אבל אחר כך, מה אחר כך? הם כל הזמן מבקשים מישראל לדעת מה, איזה שלטון אזרחי יהיה בעזה, אחרי שחמאס יוצא משם, והם מדברים על איזשהו חזון שבו ייקחו חלק מדינות ערביות פרו-אמריקניות, בדרך העשירות, סעודיה, האמירויות, קטר, קווייט. בלינקן ביקר בשלושת המדינות שהזכרתי ראשונות, והם מנסים עכשיו לבוא עם איזושהי הצעה לשלום ישראלי ערבי, כולל, שבתוכו יהיה איזשהו אופק מדיני גם של מדינה פלסטינית, וזה כל הוויכוח. זה התחיל בכלל ביום חמישי, ונתניהו התחיל את זה, כשהוא אמר שהוא שולל את זה. ביום שישי הוא דיבר עם ביידן, ביידן ראינו אותו לשאלה של כתבת, הוא אמר, נתניהו לא שאלה לגמרי מדינה פלסטינית. כל הדברים הזה של מדינה פלסטינית, אלו האמריקאים מבינים שאין שום ראש ממשלה בארץ, ואין שום ציבור בארץ שיסכים להקמת מדינה פלסטינית בטווח הנראה לעין. אבל הם מדברים על זה במונחים של איזשהו תהליך ארוך טווח, שבו אחת ולתמיד ייפטר הסכסוך הערבי-ישראלי, ושהוא יבוא לידי ביטוי בגמרי.
אבל מה הם רוצים בתמורה חוץ מהעניין שיקבלו את עזה? את עזה אנחנו מוכנים לתת, אנחנו חיפשנו מי רוצה לקחת אותה, שהמצרים ייקחו, שזה, אתה יודע, לא היו הרבה קופצים על העניין הזה.
נכון, אף אחד לא רוצה לקחת את עזה, זה בדיוק הבעיה.
אז השאלה, איך אנחנו מפתים אותם? מה התמורה שהם מקבלים על זה שהם לוקחים את עזה?
זהו. אז קודם כל יש איזשהו רעיון, נגיד רעיון המצומצם יותר, לטווח היותר קצר, שאין פתרונות טובים. כל הפתרונות גרועים. מה אתה מחפש? הפתרון הפחות גרוע. לדעת האמריקאים, הפתרון הזה צריך להיות רשות פלסטינית מחודשת, ככה זה מה שהם אומרים. ובלינקן שהיה פה בשבוע שעבר, הוא הציג את התוכנית הזאת למחמוד אבס, הוא כבר דחה אותה. אנחנו עושים שטויות שאנחנו בכלל נכנסים במלכודת הזאת. אנחנו צריכים בכלל להתייחס לפתרונות לטווחים ארוכים של מדינה פלסטינית, כן או לא. לא צריך להכריז הכרזות, צריך לעשות מעשים, אבל צריך לחשוב מה עושים בעזה.
אני חייב אבל להבין ממך, אתה מבין את הסיטואציה המורחבת הגיאופוליטית, והאם האמריקאים בכלל מבינים את התמונה שבה הם נמצאים כרגע, כולל כל זרועות התמנון מהחוטים וחיזבאללה ומה שקרה עם חמאס וכו' וכו', ונלחמים בהתאם, או שאנחנו, המדיניות של ביידן היא פשוט מדיניות אחרת, היא לא כל כך תוקפנית כמו שהיינו רוצים לראות בעולם?
זה שהם מבינים, אני אומר לך בוודאות שכן. זה שהם עושים פחות ממה שאולי ההבנה צריכה לעשות, אז זה אני חושב גם נכון. תראה, מחסום אחד כבר נפל בתימן, מפני שמתחילת המלחמה הם רצו לצמצם אותה ככל האפשר, מפני שהם חוששים ממלחמה, ככה הם קוראים לזה, מלחמה אזורית במזרח התיכון. מה זה מלחמה אזורית? שתהיה מלחמה כוללת עם חיזבאללה, שתביא, כיוון שמלחמה כזו תביא להריסת ביירות, כמו עזה, אז אולי איראן תיכנס עם המיליציות הפרו-איראניות, עם החות'ים, עם עיראק ועם סוריה, ואז מלחמה אזורית כזאת ארצות הברית לא רוצה, גם בגלל זה שיש לה מלחמה באוקראינה, גם משום שסין מאיימת על בנות ברית של ארצות הברית באסיה, אז זה מה שהם לא רוצים, ולכן מלכתחילה הם הביאו כאן נושאת מטוסים, איימו על חיזבאללה ועל איראן שלא התערבו, היה חשש כזה שהם התערבו, אבל
מול החוטים עכשיו, הם כמעט מפציצים אותם כל יום. כי הם הגיעו למסקנה שההפרעה היא גדולה מדי. אז אני חושב שבאמת יש...
אתה חושב שהם ישלימו את החיסול של האיום החוטי? יצליחו עליו?
אני חושב שהם הולכים לפגוע באיום הזה בצורה משמעותית, כך שהחוטים יפסיקו. החשש הוא תמיד מהתערבות איראנית, אבל וכאן אני רציתי להגיד, שמע, ביחס ארצות הברית לאיראן יש בעיה רצינית, מפני שזה ראש הנחש. כן. ובראש הנחש צריך לפגוע ממשית. ישראל פגעה אתמול בכמה ראשים שלהם בסוריה, זה מה שצריך לעשות. צריך מלחמה בעצימות נמוכה ישירות על מטרות איראניות. עד עכשיו אמריקה חששה מאוד מלעשות דברים כאלה, ויכול להיות שזה הזמן לשנות מדיניות, אבל כאן אני רוצה להצביע על בעיה אחרת, וזה כי אני חושב שאמריקאים מבינים עכשיו שאי אפשר לנהל מסע מתן עם איראן, אי אפשר להגיע איתם לשום הסכמים, לא גרעינים ולא אחרים. אני חושב אבל הבעיה היא שיש להם עכשיו, יש מערכת בחירות לנשיאות. מלחמה באיזה קנה מידה היא לא טובה לנשיא המכהן. ולכן זה כבר משפיע, הבחירות הפריימריז, הבחירות המקדימות כבר התחילו בשבוע שעבר באיווה, ביום שלישי זה עובר לניו-המפשר, וזה מפעיל לחץ על ביידן, גם החוזקה, ההתעצמות של טראמפ, טראמפ מצליח בצורה יוצאת מן הכלל, להשתלט על המפלגה הרפובליקנית, הוא נראה כמי שהולך להיות המועמד שלה, וזה לוחץ את ביידן, וגם יש לו לחץ פנימי, מצד אלה שאתה הזכרת קודם, הגופים הפרוגרסיביים שמורינים את ישראל, והם לוחצים אותו מבפנים, הם עכשיו לוחצים עליו שהוא לא ייתן, שלא יהיה צ'ק פתוח בהספקת נשק לישראל, שיתנה כל מיני תנאים, הוא דוחה אותם, אבל הלחץ הזה בסופו של דבר גם משפיע על המדיניות שלו.
כן. איתן גלבוע, מומחה לענייני ארצות הברית באוניברסיטת בר אילן, אני מאוד מודה לך. החכמנו.
תודה רבה, שלום.
תודה רבה. עכשיו נאמר שלום ערב טוב לראש עיריית נשר, רועי לוי.
ערב טוב.
ערב מצוין, ואתה מזהיר מפני תרחיש עתידי של הסלמה בצפון, במסגרת הלחימה מול חיזבאללה, ואתה קורא לתושבים שלך להצטייד בגנרטורים.
אמת, אנחנו מאירים קצת את התושבים מהאדישות שנכנסו אליה, בעקבות התרחישים החדשים שגם מציגים בפנינו, שזה תרחיש אפילו של עלתה, שיכול להגיע עד 7 ימים, ואנחנו אומרים לאנשים שמי שיכול להצטייד ולהשתמש בגנרטור בעת חירום כזאת, טוב שיהיה לו בבית. מי שלא, שיקנה נרות, שיקנה מתנים ניידים, שיקנה פנסים עם סוללות מתחלפות, שיקנה רדיו. התרחישים הופכים להיות מעט לעט יותר ויותר קיצוניים, ואנחנו חייבים להיות ערוכים אליהם.
תגיד, זה לא מדאיג את הציבור? ראינו כמה פעמים בעבר, אתה יודע שפיקוד העורף אמר תשמרו מים ותתארגנו מוצרי חירום, ואנשים אמרו מה פתאום אתם מכניסים אותנו לפאניקה?
זה הדבר, איך אני אקרא לזה, זה הפרדוקס במוח של האדם, אפילו אני אקרא לזה, שאנשים התרגלו כבר לאיזושהי שגרת חירום, וכל מה שהם אגרו הם אכלו, אבל הם לא מילאו את מה שהם היו צריכים לאגור, כי המלחמה לא נגמרה, היא אפילו לא התחילה.
כן.
אצלנו כאן באזור של חיפה, של מפרץ חיפה, המלחמה אפילו לא התחילה. ולכן, ואנשים, זאת אומרת, זה גם בדיוק ביחס הפוך למה שקורה. המערכה בצפון מסלימה, אנחנו רואים חיסולים, ואנחנו רואים דברים שלא ראינו בעבר, ומצד שני, האזרחים, במקום להיות יותר דרוכים, הפכו להיות יותר אדישים. התרגישי היחוס הולכים ומסלימים, ובעצם אנשים נהיים יותר אדישים. זה לא יכול להישאר ככה.
אז אתה כראש עיר שיש לך אחריות התושבים, מה אתה אומר להם בעצם? תתחילו לאגור, מה זה תתחילו? מי שלא אגר עד עכשיו, אנחנו במלחמה, אבל תיארחו לשבוע שלם שלא יהיה לכם חשמל ואוכל וכו' וכו'.
אני אומר לאנשים, אני אומר את זה פשוט מאוד, אני אומר לאנשים, בשבוע הראשון של הלחימה לפחות, תדאגו למשפחה שלכם, כי יכול להיות, וברוב הסיכוי, שאף אחד אחר לא יוכל לדאוג להם. כי התרחיש פה זה לא מלחמת לבנון השנייה. וזה לא מה שקורה בדרום, זה תרחיש שלא הכרנו. מדברים על בין 3,000 ל-4,000 טילים ליום. זה אומר שאתה לא יכול לצאת, רגע, רגע, אני אצא לסופר, אני אצטייד, כי יש איזו הפוגה בין האזעקות. לא. אתה צריך לשבת בתוך המקלט ולא לזוז ממנו במשך ימים על גבי ימים. ואף אחד לא יעשה את זה במקומך. אז או שאתה תצא החוצה ותסכן את חייך, אם במקרה הסופר יהיה פתוח, כן. ואתה צריך לסכן את חייך, ואם אתה לא רוצה לסכן את חייך וחיי בני משפחתך, אז תתארגן. ותכין את הכל מבעוד מועד, וככה אתה תוכל לתת גם לצבא לנצח במלחמה של כזו. כי אם העורף לא יהיה חזק, הצבא לא יוכל להיות חזק בחזית. בוא. ולכן, אחד הדברים החשובים ביותר זה שאנחנו נהיה חזקים פה.
כן. טוב, אז אתה אומר, אגב, מבחינת העירייה, אתם נערכתם כרשות?
תראה, אנחנו נערכנו עם עוד גנרטורים, עם חוזים נצורים לדלק ולמים ומתקנים של מים ועוד מכשירי קשר ועוד עובדים וגייסנו רכבים ובאמת עשינו המון. אבל להגיד לך שכשאני מסתכל על תרחישי הייחוס, זה יספיק? זה לא יספיק. ואנחנו צריכים כאן, תודה, אני גם קראתי, היה לנו פגישה ביום 50 עם שר הפנים, עם משה ארבל, שהוא שר מדהים בעיניי. ויורד לשטח ומקשיב. ואמרתי לו, תשמע, אנחנו צריכים שתתקינו לנו תקנות חירום, בדיוק כפי שאתם מתקינים לממשלה, שאנחנו נוכל לפעול בחופשיות, שאנחנו לא נהיה גבולים בגבלים ונוכל להציל חיי אדם.
במה למשל, איזה דברים מגבילים אתכם שאתם לא יכולים...
אני אתן לך דוגמה. אני אתן לך דוגמה, בימים הראשונים של הלחימה, פתאום אנשים, תודה, שנים אנחנו קוראים לאנשים לסדר את המקלטים, לנקות אותם, להכין אותם, ואף אחד לא מתייחס לזה. פתאום התחילה הלחימה, כולם בלחץ מתחילים להתקשר אלינו למוקד 600 פניות ביום, לפנות השפעה, לתקן. הכנסנו את הצוותים שלנו, עברתי את כל עובדי העירייה לעבוד רק על מקלטים פרטיים, אבל זה לא חוקי. כי אסור לעירייה להיכנס לקניין הפרטי, נכון? אז משרד השיקון נכנס אחרי שבועיים לתוך האירוע, אבל בשבועיים הראשונים אנחנו הרשויות המקומיות לבד באופן לא חוקי פועלים. בלי תקציבים, בלי כלום, מביאים כספים מהעקב ומן הגורן. אם היה לי תקנות חירום, הייתי יכול לעשות את הדברים האלה בלי לחשוך.
נכון.
וראינו את זה גם בקורונה, אתה יודע.
גם בקורונה, נכון? ראשי הרשויות תפקדו בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר, מכירים גם את התושבים ואת הסגנון ואת כל עיר ועיר ושכונות. תגיד, במילה אחת, מרגישים פחד אבל, או שאתה אומר השעננות, כי אני מנסה להבין מה, האם באזור הצפון זה שונה מהמרכז, זה שונה מהדרום, אתה יודע, כל אזור והאתגרים שלו, האם אנשים שעננים, או שהם מבינים שיצטרכו עוד מעט אולי אני מקווה שלא, לקבל שם איזשהו סגנון אחר של חיים לתקופה מסוימת?
לדעתי, אנשים מדחיקים ולא רוצים להאמין. זה לא שם שעננים. האתגרים אצלנו בעוטף, אני קורא לזה עוטף בזן, הם האתגרים הכי משמעותיים שיש. כי כאן לא מדובר רק על ירי של טילים מסיבי אלינו לאזור. כאן מדובר על תרחישים מתגלגלים של ירי על בזן ושחרור של חומרים. אם זה להעביר, אם זה פיצוץ של מתקנים שמשפיעים על אלפים, אם לא עשרות של אלפים. והתרחיש כאן יכול להגיע לתרחיש קיצון משמעותי מאוד. קח את העיר נשר, שאני עומד בראשה, שזה עיר שנמצאת בתוך יערות הכרמל, כ-8,000 דונם, מסך כל 16,000 דונם של העיר זה יערות, זה שמורת טבע בעצם, ותחשוב שרק טיל שנופל ופוגע בבניין, ופתאום היער נדלק תוך כדי. אז אני לא באירוע אחד של נפילת טילים, אנחנו בשני אירועים של שריפות יער. מי יוצא לכבות את השריפות האלה? מי נותן מענה? מי מפנה את התושבים? וזה הזמן של כולם, אני קורא לו זמן יקר, והם קוראים לו גם כן זמן יקר, אבל צריך לנצל את הזמן היקר הזה, להתארגן לתרחישים האלה.
בהחלט. רועי לוי, ראש עיריית נשר, שלא תצטרכו את כל ההכנות, אתה יודע, לא תשתמשו בדברים שאתם מכינים, ונקווה שבעזרת השם הכל יהיה בסדר. תודה רבה לך.
תודה רבה, בעזרת השם, אנחנו מקווים לימים טובים, ושכל החטופים יחזרו הביתה במהרה, והפצועים ישובו לביתם.
אמן ואמן, תודה. הפסקת פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
חזרנו. עכשיו אנחנו רוצים לומר ערב טוב לדוד פיש.
ערב טוב.
ערב טוב, אביו של סרן איתן פיש, השם יקום דמו, שנפל בקרב בעזה. טוב, קודם כל, אתה יודע, תן לנו כמה מילים, איך אתה עכשיו בימים אלו, בעיצומה של המלחמה, אחרי ששיקלתם את הבן?
זו שאלה, שואלים אותי איך אני, זו שאלה שבאמת אני ככה תוהה מה התשובה לזה. החיים שלנו הם השתנו, הם אחרים ממה לפני שהייתה נהרג לחיים של עכשיו, אחרי שהוא נהרג. חיים אחרים שונים ב-180 מעלות. הם חיים, אבל חיים אחרים, ואנחנו לומדים עכשיו איך אנחנו מתנהלים, איך אנחנו הולכים מחדש בחיים החדשים.
כן. ותשמע, שאתם יודעים שאתם איבדתם את הבן במסגרת המלחמה בעזה, הוא היה קצין שריון, לוחם בגדוד 53, ואנחנו, אתה יודע, עושים את זה, את כל הלחימה הזאת, על מנת להציל חיים רבים בעתיד וגם עכשיו, ואז בתוך כל הכאב הזה והשכול, אתם מקבלים כל מיני ידיעות ועדכונים פוליטיים ש... איך נאמר, אתם לפעמים מתלבטים ביניכם לבין עצמכם, האם המחיר שחס ושלום לא היה לשווא?
תראה, קודם כל זה אין ברירה. אין ברירה. אנחנו לא רואים ברירה אחרת. ההורים שלי ניצולי שואה, עלו מהונגריה, עברו את אושוויץ, הם הקימו את המדינה, חשבנו שהם הקימו את המדינה. עכשיו נוכחנו לראות שעדיין יש עבודה לעשות. יש עוד להקים את המדינה. אני לא, אני די מתנזר ככה, לא מרבה לשמוע, לא תקשורת, כן, תסלחו לי אתם ברדיו, ופוליטיקה, אבל כשאני שומע את השיח על החזרת החטופים בכל מחיר, זה פשוט כואב לי, בכל מחיר. מה אני שותף לכאב הזה? אני הייתי בעלי החטופים, אני מזהה עם הכאב שלהם. אבל כשאומרים בכל מחיר, אני אומר, היה לנו אסון, אסון גדול. גם פרטי לאותם אנשים שנחטפו, גם לאלה שנטבחו, גם לאלה שנרצחו והלכו, ולחיילים. וגם ברמה הלאומית, מאות אלפים ברחו מבתיהם, הביטחון האישי הוא פשוט נפגע. גם בני משפחה בפתח תקווה ובבאר שבע חשו איום קיומי. ואני אומר שלהמיר את האסון הזה באסון גדול עוד יותר, אסור לנו לעשות את זה.
כן.
וכשאומרים בכל מחיר, אני מנסה לפעמים מבינים מה המשמעות של כל מחיר.
כן. וכשאתה רואה את מה שתפקוד הממשלה, נקרא לזה ככה, בינתיים אתה מרוצה? כלומר, אנחנו רואים שהתכתיבים האלו, למרות הלחץ באולפנים ובתקשורת, וכולם תמורת כולם, בהפסקת הלחימה, זה כרגע נראה שהממשלה לפחות דוחה את כל השיח הזה.
קודם כל, אני מחזק את הממשלה. כלומר, גם אם אני לא מסכים עם כל מה שהיא עושה, או בסגנון שהיא עושה, זה הממשלה היחידה שיש לנו כרגע. והם אלה שצריכים להוביל. אחרי המלחמה, מה שיהיה זה כבר סיפור רחב, אבל עכשיו חייבים לתת לגיבוי. ואני מחזק את ידי לעמוד מול אותם קולות שמחלישים, שאומרים להיכנע לתכתיב של החמאס ובכל מחיר. כי אנחנו צריכים ניצחון, לא תמונת ניצחון, מדברים מה תהיה תמונת הניצחון. הניצחון זה מה שחשוב, ומה שיצאנו כדי להכניע את החמאס, עם אויב שהוא מוכנה לא מנהל עם השא ומתן.
כן.
להכניע זה או שהוא מקבל את הפנייה, או שהוא מחוסל. וכל הקולות האלה שקוראים להפסיק את הלחימה, להיכנע לתכתיבים, הם קולות מחלשים. אז הרגשתי חובה להשמיע קול אחר שאני שומע שהוא קיים. אולי זה יביא לגיבוי.
והייתי רוצה ככה לחתום במשפט שכתבת, ואמרת אותו גם כעכשיו, לא הייתי מוכן לתת תמורת השבתו של איתן ההוביל החיים את חייו של יהודי אחר. אני חושב שזה בהחלט מתמצת גם את הדברים שאמרת כאן.
כן, את החיים שלי הייתי נותן, אבל לא חיים של יהודי אחר.
בהחלט. דוד פיש, אביו של סרן נתן פיש שחילץ עשרות מהחיילים שם בטנק שלו, ושמענו את הסיפורים. תשמע, אנחנו, אתה יודע, שומעים כל יום על עוד חלל ועוד זה עוד פצע ועוד פצע, ושבעזרת השם לא נשמע עוד בשורות שכאלו, ונשמע רק בשורות טובות.
אמן, אמן, תודה.
תודה רבה.
ערב טוב.
הפסקת פרסומות ומיד שווים.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם איתי גדסי.
עכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לנועם קליין.
ערב טוב איתי, לך ולמאזינים.
ערב מצוין, דובר הרשות לבטיחות בדרכים. יחד איתך נרצה לשוחח על התאונה שראינו היום, תאונה מחרידה בשולי הכביש, זוג שיצאו מהרכב ונדרסו, נפגעו על ידי מסעית חולפת. לכאורה משהו, אתה יודע, הכי טריוויאלי, בן אדם שיורד לתקן איזה משהו מהרכב, או להביא משהו מהבגז, עוצר בצד הדרך, ולא בפעם הראשונה, גם לא העשירית, שהוא פשוט נדרס.
נכון, לצערנו יש לנו בכל שנה מספר כמעט דו ספרתי של הרוגים מתאונות בשביל הדרך. מי מהמאזינים שמקשיב לנו ויקשיב למשפט הבא, זה באמת, אחר כך כבר תמשיכו לעיסוקים הבאים, סליחה, אבל כשעוצרים בשביל הדרך ולא משנה מאיזו סיבה, יוצאים מהרכב ועוברים את גדר הבטיחות למקום בטוח שבו אין תנועה. אנחנו כל שנה ממש מגיעים לתאונות, תאונה אחרי תאונה, וכל שנה יש שנה שברה בכביש אחד ובמקומות אחרים של אנשים שבאמת יוצאים לתקן פנצ'ר ויוצאים כדי לקלם איזושהי נורה ברכב, והם עושים את הטעות הזאת, והטעות הזאת עולה במחיר דמים יקר. אז כל מי ששומע אותנו וחלילה נתקע או התקע, או שמתקשרים אליו בן משפחה ואומר נתקענו בדרך, הדבר הנכון לעשות זה לצאת מהרכב ולעבור לצד השני של גדר הבטיחות. אני מהיכרות קרובה, מוקד ידידים נותן סיוע בדברים האלה, גם המשטרת התנועה הארצית נותנת סיוע כשצריך, כדי שבאמת גם כשיש תקלה, גם לפנות את הרכב כמה שיותר מהר, וגם לעזור איפה שאפשר, וזה מה שצריך לעשות.
מצוין, אז אם מישהו שומע אותנו, אני חוזר על מה שאתה אומר, כי זה ממש פיקוח נפש, אנשים לא מבינים את החשיבות של לעבור מעבר למעקי התנועה, איפה שאתם עוצרים, ואם אין מעקי אז ממש להתרחק לכיוון, הרחק מהכביש, כן? לכיוון השול.
כמה שיותר רחוק, ובאמת להתרחק מהתנועה, וגם התאונה היום, שאנחנו לא נכנס לפרטים של הכיתה אחת חקירה, אבל מה שאנחנו מבינים שזה באמת מסעית שפגע באותו רכב, ובאמת אותו נהג מסעית, הראות שלו הרבה פחות טובה למה שקורה בשול הדרך, והפוטנציאל ההיפגעות הוא באמת מאוד גבוה. אז הדבר הנכון לעשות, וגם מוקדי החירום, מד"א ומשטרת ישראל מתודרכים, שברגע שאדם אומר שהוא עצר בשול הדרך, מסבירים לו מה הוא צריך לעשות, אבל תדעו גם אתם, לצאת מהרכב ולהתרחק. ואם נוכל לנצל את הבמה הזאת באמת לדבר על עוד כמה עניינים של נהיגת חורף, כי באמת, בגדר ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, אפשר להציל חיים ולמנוע תאונות ותקלות בצורה מאוד פשוטה. אז באמת הדבר הבסיסי הוא להבין מה המצב המכני של הרכב, וכמידי שנה איגוד המוסקים ביחד איתנו עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, יש מבצע חורף, אפשר לגשת לכל המוסכים שתחת האיגוד ולקבל בדיקה בסיסית, בדיקת חורף חינם. זה דורש בסך הכל כמה דקות במוסך, לא יותר מדי, ולבדוק שהנורות עובדות והמגבים עובדים, כן. והמערכות הבסיסיות, והדבר הזה יש לו פוטנציאל באמת גדול להציל חיים.
נועם קליין, דובר הרשות לבטיחות בדרכים, תודה רבה לך.
תודה איתי.
חשוב מאוד, תקפידו. והנה, קיבלתם גם בדיקה חינם, וגם תזכרו, אם אתם עוצרים בצד הדרך, מעבר להדלקת הארבע וינקרים, בווסט זיהוי זוהר, לעבור את מעקי הבטיחות, ללכת כמה שיותר רחוק מהתנועה בכביש, הדבר הזה מציל חיים. אני עוד רק נזכר ככה, תוך כדי שאני מדבר על זה באסון האוטובוס, המזעזע, אז בצד הכביש, כשהאוטובוס ממש גילח אוטובוס אחר, מצמרר מאוד. ובמעבר חד, כתבנו בכנסת מרדכי אלפרין, שלום. רגע, עכשיו שומעים גם אותך.
ערב טוב.
ערב מצוין. אם מה תרצה להתחיל? תשמע, אני, מה שמפריע לי, שבעיצומה של המלחמה, דיברתי על זה גם כאן מקודם, הדבר העיקרי שאנחנו רואים, מהממשלה, זה עימותים בתוך הממשלה, בתוך הקבינט, בין הקבינט המורחב למקוצר, וכו' וכו'.
לדעתי דווקא חילוקי דעות זה דבר חיובי, בפרט במלחמה, ראינו מה הוביל.
חילוקי דעות על דברים עקרוניים, לא על פוליטיקה, לא התעסקות בשטויות, ולהתחיל לריב עם את השרה לענייני מעמד האישה.
נגיד ככה, גם האופוזיציה, גם הקואליציה, כולם עוסקים בפוליטיקה, אין שם אחד שנמנע את זה. בכל מקרה, מגיע הבוקר לדיון בקבינט המדיני-ביטחוני, נושא טעון מאוד, העברת כספי הרשות הפלסטינית, שממוקמת גם בעזה, למי זה מגיע בעצם? שר האוצר סמוטריץ' טוען שהוא רוצה להקפיא את הכסף, לא להביא את זה לאף אחד, אפילו להכניס את זה לקופה של המדינה, ונתניהו מודה שם בישיבה, יש לחץ חריף מהאמריקנים, אין לנו מה לעשות, אנחנו חייבים להביא את הכסף הזה בסוף לרשות הפלסטינית, אז מה שמחליטים שם זה להביא זה לנורווגיה, מדינה שלישית, ככה פתרון אמצע.
ובסוף הכסף הזה עובר לעזה, או שהוא כרגע נתקע שם?
הכסף אמור לעבור לרשות הפלסטינית, עכשיו, היא היום נמצאת גם בעזה, אבל אם יהיה איזה הסדר כלשהו שהרשות הפלסטינית תחזור לשלוט אזרחית, חשוב להדגיש אזרחית בעזה, לא ביטחונית, על זה נתניהו מתעקש, לא מוכן לוותר, אז היא אמורה לקבל את הכסף. שר האוצר משאיר לעצמו איזה מנגנון, שאם הוא רואה שהכסף אולי מגיע לחמאס, הוא יכול להקפיא את כל הכסף להחזיר את זה חזרה.
בקיצור, בניגוד לחצוצרות הניצחון של...
כן.
לא בדיוק הישג כביר של לא, שר האוצר.
אבל צריך להגיד, אין מה לעשות, לחץ חזק של האמריקאים, אין כל כך הרבה לאיפה לתמרן. אגב, מתפתח שם דיון מעניין, יריב לוין שואל למה דווקא נורווגיה? אמסלם אומר את מה שכולם
בגלל
חושבים.
בגלל החוק הנורווגי.
כן. אז אמסלם...
מדינת ישראל היא הסיאנית שביצעה את החוק הנורווגי.
אז השר דודי אמסלם שם ככה אומר את מה שכולם חושבים בפנים, אתה לא מבין שצריך לרצות את העולם, מה אכפת לנו לאיזה מדינה זה עובר, העיקר שזה לא יעבור לעזה.
טוב, יש עוד דברים מעניינים, עדכונים מהקבינט או ש...
הקבינט עצמו זה היה הנושא העיקרי, אישרו את זה ככה דיון של איזה שעה, אחרי זה ישיבת הממשלה מתפתח שם כרגיל עימותים בתוך השרים, כל אחד מחפש להטיח על השני את מה שהוא צובר בבטן. אגב, נושא מעניין שמגיע בקרוב לכנסת זה העברת התקציב. כבר הספקנו לשכוח מזה, אבל יש תקציב ל-2024, יש שם דיונים, יהיו דיונים בוועדת הכספים, אחרי זה במיליאת הכנסת. מי שאנחנו רואים שכבר עושה איומים, זה דווקא חברי כנסת מהליכוד, זה מפתיע. ראינו אותם עוד פעם מאיימים, הם רוצים טוענים שצריך לקצץ כל מיני משרדי ממשלה, להוריד כספים קואליציוניים וכאלה דברים.
טוב, מוטי אלפרין, תודה.
תודה רבה.
שתביא בשורות טובות. עכשיו אני רוצה לפנייה, אם אתם זוכרים, דיברנו כאן ברדיו, על הפנייה לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, להכניס את בני ברק לרשימת הערים המזכות בנסיעת נשק. אז עורך הדין יוסי ויצמן פנה אליו, וגם גרוניך משה. מה שקרה זה שישרו רחובות בבית שמש, אבל את בני ברק לא ישרו. בני ברק שהיא סיאנית שלילית בהחזקת נשק, סתם שתבינו, בבית שמש מתגוררים נכון ל-23, 166 אלף תושבים, יש שם למעלה מ-1,000 נושא נשק, בבני ברק מתגוררים 210 אלף תושבים, רק 400 נושא נשק. אז עזוי, מדוע בבית שמש מאשרים, ובבני ברק לא. האם ייתכן, כך כותב אחד הפונים לשר בן גביר, שהסיבה שבן גביר אישר חלקים מהעיר בית שמש היא בגלל לחץ פוליטי, בגלל שיש לו שם מצביעים באותם רחובות, ובבני ברק יש פחות? זה מאוד מעניין. בבית שמש הצביעו לבן גביר וסמוטריץ' למעלה מ-7,000 קולות, 14% מסך הקולות, בבני ברק קצת יותר מ-3,000. יכול להיות שזה לא מספיק, צריך להצביע כאן יותר. זה מאוד מעניין. על כל פנים נאמר שבבית שמש חלקים מהעיר מוכרים כרגע, וגם אני רואה כאן שגם ראשת העיר, אליזה בלוך, אומרת שהיא גרמה לכך שבן גביר יכיר בבית שמש כעיר מזכה. נקווה שזה יגיע גם לבני ברק. אגב, אמרו לי שלא טוב לדבר על זה ברדיו, כי אז המחבלים שומעים שבבני ברק אין הרבה נשק, ואז הם יבואו לפה. אז מה אתם אומרים שם מעבר לזכוכית? אם השם לא ישמור עיר, כך אומרים לנו פה. אנחנו מסיימים את המהדורה לערב הזה, נודה לעורכת הראשית אסתי פלד, טכנאי שידור פנחס בינדר, מנהל הטכני דוד טוויטו, יצחק חן, שגם כאן נמצא כאן בהפקה. כל הצוות שלנו, ינקל פרידמן שכבר הגיע לכאן ויהיה כאן מיד אחרינו בתוכנית. הבטחתי לכם שאתם תשמעו על מה שקורה בצפון, אז הנה כל זה בתוכנית הבאה. תישארו איתנו, לכולכם ערב טוב ושקט.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.